הזוהר הקדוש שואל שאלה. מדוע הקדוש ברוך הוא היכה במצרים 10 מכות? והרי הכל בידי הקדוש ברוך הוא, ובמכה אחת היה יכול להוציא את עם ישראל ממצרים. בשביל מה היה צריך תהליך שנמשך 10 חודשים, כי כל מכה הייתה כל חודש, וכל מכה נמשכה שבוע ימים, ובין מכה למכה היה 3 שבועות של הפסקה. אז בשביל מה צריך את כל התהליך הזה? אתה לא רוצה לשלוח, הקדוש ברוך הוא אומר לפרו, שלח את משה ואומר לפרו, אתה לא רוצה לשלוח את עם ישראל? בסדר, תשמע, תבוא מכה אחת, וזהו, אתה תשלח אותם. זו שאלה שהזוהר הקדוש שואל, בשביל מה היה צריך תהליך כזה, שנמשך 10 חודשים, ועשר מכות, וכל השולח, הקדוש ברוך הוא שולח את משה עוד פעם לפרו, חוזר חלילה. תגמור את הכל במכה אחת. זו שאלה של הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש, יש סוד מאוד גדול. אומר, באמת, כל מכה ומכה, אנחנו קוראים לזה מכות מצרים. אומר הזוהר הקדוש בלשון הזאת, נגוף לרי מצרים ורפו לישראל. עיקר התכלית של 10 מכות, זה לא היה בשביל המצרים, זה היה בשביל ישראל. בכל מכה ומכה, נמשכה רפואה לעם ישראל. מה הרפואה? למה צריך לרפות את עם ישראל? מה עניין הרפואה פה, שאומר הזוהר הקדוש, צריך לרפות את עם ישראל? אומר, הזוהר הקדוש מגלה לנו יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. אם נתבונן במציאות של ההולדה של עם ישראל, איכן עם ישראל נולד? הפעם הראשונה שעם ישראל מתגלה כעם בעולם. איכן זה קורה? למעשה, זה קורה במצרים. כתוב בתחילת ספר שמות, כתוב, וירד יעקב מצרימה, איש וביתו 70 נפש. יעקב אבינו, זה בסך הכל משפחה גדולה. לא יותר מאשר משפחה, נכון? יש להם, ברוך השם, זכה להרבה ילדים, 12 בנים, ועוד כמה בנות, נכדים, נינים, אבל זה משפחה, זה לא יותר מאשר משפחה. ככה יורד יעקב אבינו למצרים. ביציאת מצרים, עם ישראל יוצא ממצרים כבר, כמה היו עם ישראל שיצאו ממצרים? כמה מיליונים. מדוע כמה מיליונים? כי מה שכתוב 600,000, זה 600,000 רק גברים מעל גיל 20. זה לא כולל את הילדים, זה לא כולל את הנשים. אז אם יש 600,000, אז כבר זה כמה מיליונים. עם הילדים והנשים, אז עם ישראל, זה למעשה, הוא כבר כמה מיליונים. אז אנחנו רואים דבר מעניין. עם ישראל נולד במצרים. היצירה והגילוי של עם ישראל בבריאה, בעולם, זה במצרים. ובאיזה מציאות עם ישראל נולד במצרים? דוד המלך אומר בתהילים, אני עבדך בין אמתך. מה אומר דוד המלך? אני העבד שלך בין השפחה שלך. אמתך זה השפחה שלך. אני עבדך בין השפחה שלך. שואלים המפרשים, מדוע דוד המלך מציין, אני עבדך בין אמתך? למה הוא לא אומר, אני עבדך? מה חשוב להוסיף, אני עבדך בין אמתך? אומרים חז"ל, אומר דוד המלך, אומר פה יסוד מאוד גדול. אומר, יש שתי בחינות בעבד. יש עבד שפעם היה בן חורין ונעשה עבד. עבד כזה הוא לא עבד שלם. למה הוא לא עבד שלם? כי יש לו זיכרון ומושג של חירות. אבל זה סוג אחד של עבד. אבל יש עבד אחר. יש עבד שנולד כעבד. זה עבדות הרבה הרבה יותר עמוקה ופנימית בנפש האדם להיות עבד שנולד עבד. מדוע? כי לאדם כזה אין אפילו מושג מה זה להיות בן חורים. הוא לא יודע. הוא מכיר מציאות אחת, להיות עבד. אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, אני עבד שלך. אבל איזה עבד שלך אני? אני עבדך בין אמתך. אין לי מושג של להיות בן חורין. כל המציאות שלי זה להיות עבד שלך. אין לי מושג אחר. אני נולדתי כעבד. לכן הוא מציין, אני עבדך בין אמתך. זה כתוב בתהילים. אומרים חז"ל, נשים לב, כך זה גם רוב דורות עם ישראל במצרים. אחרי שיעקב אבינו והבנים של יעקב אבינו, זה השבטים, נפטרו, אז עם ישראל התחיל את העבדות. במשך 130 שנה. סך הכל עם ישראל היה במצרים 210 שנה. במשך 130 שנה עם ישראל כבר היה תחת עבדות מצרים. ה-70 השנה הראשונה, ה-80 שנה הראשונים, הם לא היו עבדים, כי עדיין השבטים היו חיים, וכל עוד השבטים, הבנים של יעקב אבינו היו חיים, אז העבדות עוד לא התחילה. ברגע שנפטר אחרון השבטים, אז מיד התחילה העבדות. התחילה העבדות, זה היה 130 שנה. כמה דורות נולדו ב-130 שנה, הייתה ילודה מאוד גדולה, אז במצרים, אז ארבע דורות של עבדים נולדו במצרים, עם ישראל. זאת אומרת שהדור שיצא ממצרים, זה כבר הוא שלוש דורות של עבדים. לא ההורים שלו רק עבדים, גם סבא שלו והסבא הגדול שלו. אז זה מה שאנחנו אומרים, סבא רבא גם היו עבדים. זאת אומרת, זה דור שלם שלא מכיר בכלל מושג של חירות. עבדים גמורים. זה מה שדוד המלך אומר. דוד המלך אומר את זה לקדוש ברוך הוא, אני עבדך ונמתך. עם ישראל אומר את זה לפרו. אנחנו עבדים, בני עבדים, בני עבדים, בני עבדים. כבר ארבע דורות של עבדים. אין מושג בעם ישראל, אין מושג של חירות. ואיזה עבדות הייתה במצרים? אז יש הרבה מדרשים של חז"ל על זה. זה הייתה עבדות הכי בזויה ושפלה שאפשר בכלל להעלות על הדעת. היה רשות למצרים להרוג כל יהודי שהם רוצים, לא צריך בית דין, לא צריך שופטים. היהודי לא מוצא חן בעיניו, הוא יכול להרוג אותו. כמו שמצאנו כמה וכמה מקרים. להתעלל, היה מותר להם להתעלל ככל שהיה עולה בדעתם. על העם ישראל לא היה אפילו גדר, אפילו נקרא לזה עבדים, עבדות הוגנת, גם זה לא היה. העבדים הכי שפלים, הכי בזויים במצרים. יתר על כן, אומרים חז"ל, אפילו היו עוד עמים שהיו משועבדים במצרים, כי מצרים אז הייתה המעצמה הכי גדולה בעולם. הם היו שולטים בכל העולם. אפילו העבדים שהיו במצרים, היה מותר להם להתעלל בעם ישראל. זאת אומרת, היינו עבדים לעבדים גם במצרים. העבדות הכי נורא שיכולה להיות, וזה לא נמשך, לא שנה, לא שנתיים, לא 10 שנים, 130 שנה. אנחנו יודעים שאדם ישראל, אמרנו, 210 שנה היו במצרים, 80 השנה הראשונים שעם ישראל היו במצרים לא היו בעבדות, הם היו בחירות. 130 שנה, מה? כל עוד, אמרנו בהתחלה, שכל עוד שמישהו מהשבטים, הבנים של יעקב, היה חי, אז לא התחילה העבדות. אז העבדות הייתה בסך הכל 130 שנה, עבדות, לא השהייה במצרים. וזו תקופה מאוד מאוד ארוכה, זה דורות. זאת אומרת, כשאדם עובר מציאות מסוימת, אז אנחנו יודעים שהמציאות מאוד משפיעה על הנפש של האדם. להיות ארבע דורות, אפילו קצת יותר מארבע דורות, בעבדות כל כך נוראית, זאת אומרת שכל המודעות של עם ישראל כלפי עצמו זה מציאות של עבדות גמורה. הם לא ראו את עצמם אפילו באיזשהו, הם לא יכולו אפילו להרגיש, לחשוב, לדמיין איזושהי מציאות אחרת. פרעו מצד שני, איך פרעו רואה את עם ישראל? הפרעו רואה את עם ישראל לכל היותר, אולי במקרה הטוב, בגדר של איזה חיות. בדרך כלל אפילו פחות מחיות הוא רואה אותם. יום אחד, ופרעו במשך עשרות שנים, הוא מולך במצרים, והוא יודע, העם הזה, הכתוב בעיניך, כמו שאחשוורוש אומר לאמן, עשה בו כתוב בעיניך, מה שהוא רוצה הוא עושה בהם. הם לגמרי, לגמרי תחת מלכותו, שלטונו, מה שהוא רוצה. היה, כמו שחז"ל מספרים, יום אחד קיבל צרעת פרעה, שאל את החכמים שלו, מה אני אעשה כדי להתרפא מהצרעת? אמרו לו, אין שום בעיה. תיקח את התינוקות של היהודים, תשחט אותם, תוציא את הדם, תעשה כל יום אמבטיה מהדם של היהודים, ככה תתרפא. במשך כמה שנים הוא היה עושה זה כל יום. כל יום היה שוחט עשרות תינוקות יהודים כדי לעשות אמבטיה מהדם שלהם. זאת אומרת שאנחנו רואים שהעבדות של עם ישראל היא עבדות מוחלטת. אין שום מציאות של השגה, הרגשה, של מחשבה של חירות. ופרו, כך גם פרו חי. יום אחד משום מקום, להיכנס לארמון של פרו זה לא היה דבר פשוט. יש מדרש שמתאר כמה הם היו חכמים מאוד מאוד גדולים בעבודה זרה ובכישופים ובשאר התומות. לא היה חכמים בעולם כמו פרו, המצרים הקדמונים, שידעו כל כך כאלה חוכמות בתומעה. אנחנו יכולים לראות את זה עד היום. עד היום, כל הטכנולוגיה שלנו המתקדמת לא מבינה איך הם בנו את הפירמידות. יש שם אבנים של עשרות ומאות טונות בפירמידות. איך הם בנו כאלה מבנים? יותר על כן, אין היום שום רופא ומדען שיודע לשמר גופות כמו שהם. עד היום, 3,500 שנה, יש גופות, זה החניתה, מה שהם היו חונטים. אין, אף אחד לא יכול לעשות את זה היום. זה רק סימן, זה רק סימן קטן מאוד על גודל חוכמתם. הם היו חכמים מאוד גדולים, וכל העבודה זרה, כישופים ושאר התאומות שיש בעולם. רבנו הרי כזה שאומר, לא היה אומה, ולא היה חכם מעולם בבחינות האלה כמו פרו. הם היו שורש כל כוחות התאומה, המצרים של אז. ולכן, אומר מדרש, מדרש רבה, מדרש חזל, אומר להיכנס לארמון של פרו, אתה יודע מה היה צריך לעבור כדי להיכנס לארמון של פרו? היה בדרך, היה שם בדרך כאלה שמירות, לא שמירות טבעיות, לא שבני אדם היו שומרים. היו שם כוחות של תומה, כישופים שהיו שומרים. היו שם עריות מחושפים, כלבים מחושפים. לא היה מציאות שמישהו יגיע לפרו אם, לא, אם אין רשות. עד כדי כך זה היה שם כל המציאות שם. וככה, יום אחד, בשום מקום, זה היה גם, הקדוש ברוך הוא סובב את זה שזה נקרא יום הולדת של פרו, וכאן שהוא שלט על כל העולם, הגיעו אליו המלכים של כל העולם, כל השרים והמלכים החשובים, וכל אחד הביא מתנה לפרו ביום הולדת של פרו. באמצע האירוע הזה, פתאום נכנסים אל האולם של פרו שני אנשים, גבוהי קומה, זקן לבן, שיער לבן, ואומרים לפרו, באנו אליך. הוא אומר, מי אתם? אז הם אומרים לו, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו אליך. הוא מסתכל עליהם בתדהמה, אומר, מי השם אשר ישמע בקולו? מי זה? הוא שלח לי מתנה? חז"ל אומרים, שהוא שאל אותם, הקדוש ברוך הוא שלח לי מתנה? אמרו לו, לא שלח לך מתנה. הוא שלח אותנו להגיד לך, תשלח את עם ישראל ממך. הוא מסתכל עליהם, פרו, מסתכל עליהם בכזאת תדהמה, הוא אומר, מה זה הסיפור הזה בכלל? מה אתם בכלל עכשיו באים ומדברים איתי? לא מכיר את המציאות הזאת, לא יודע איך אתם יכולים להגיד לי שהעם הזה, שבכלל אין לו גדר של בני אדם, זה לכל יותר החיות שלנו. כתוב בעינינו אנחנו עושים איתו, פתאום אתם אומרים לו, שאתם אומרים לנו שיש איזה כוח אינסופי, כוח עליון, שאומר לנו תשלח את העם הזה. כמובן, פרו לא יכול אפילו לחשוב שזה יכול להיות הגיוני מה שהם אומרים לו. אבל מה, הדבר אחד הוא מתפלא. מה הוא מתפלא? איך הגעתם לפה? איך אתם, מי נתן לכם רשות להיכנס לפה? אני לא זוכר שאתם הייתם מוזמנים. ואז מתחיל לעשות איתו, מתחיל להראות לו סימנים, פרו, אתה לא שולט על הכל, אתה לא יודע את הכל. ואז המתה, הוא לוקח את המתה, זורק אותו לנחש. אומר פרו, זה מה שבאתם להראות לי? זה כל ילד אצלנו יודע לעשות את זה. אומר לחרטומים שלו, תראו לו שגם אתם יכולים לעשות. אומרים חז"ל, אז הם זרקו את המתות, המתות שלהם גם נהיו נחשים. באמת, איך המתות שלהם נהיו נחשים? מילא, משה בא בכוח השם. הם מחשפים. מה זה הכישוף הזה להפוך מתה לנחש? אומר הרמב"ן, זה באמת, זה לא להפוך מתה לנחש. הם לא יכולים להפוך מתה לנחש. הם, יש להם לחש שהם היו יודעים לקרוא לנחשים, להעלים את המתות ולהביא נחשים במקומם. זה נקרא, החרטומים עשו את זה, הפכו את המתה לנחשים. אבל משה באמת הפך את המתה שלו לנחש. אז הוא קרא לחרטומים שלו, זרקו את המתה, גם כן הפך להיות נחשים. הוא חשב שזה אותו דבר. אז משה רבנו אמר, לא, אתה לא מבין, זה לא אותו דבר. החזיר את הנחש שלו להיות מתה, ואמר למתה שלו, לך תבלע את כל הנחשים שלהם. שימו לב, לא נחש בלע אותם, המתה שלו בלע אותם. זה פרו אומר, פה אני כבר כאלה דברים לא ראיתי. טוב, כנראה שאתם מחשפים מיוחדים, יותר, אני לא מכיר את זה, אנחנו לא מכירים כאלה כישופים פה במצרים. אבל עדיין אני לא מתפעל. וכך, ממכה למכה, פרעו מתחיל ללמוד דבר חדש, עם כל הידיעות שלו, עם כל החוכמות שלו, כי מיד שהם אמרו לו שהשם שלח אותנו, מה עשה פרעו? הוא אמר לחכמים שלו, תביאו לי את הספר של העבודה זרה. היה לו את כל הכוחות שיש בבריאה. הרי הקדוש ברוך הוא ברא כוחות בבריאה, אמצעים. וזה היה היסוד של העבודה זרה, שידעו איך להשתמש בכוחות האמצעים. ואז הוא מחפש בספר שלו, האם כתוב שם שם השם. אולי זה אחד מהכוחות שכתוב שם, אבל שם השם לא כתוב שם. אז לכן הוא אמר להם, חיפשתי בכל הספרים שלי, לא מצאתי שם השם. מי השם אשר ישמע בקולו? אין כזה דבר. אתם באים מספרים לי עכשיו סיפור אגדה. הספר הזה כולל את כל הכוחות. אין מציאות כזאת. ואז משה מתחיל לתת להם מכות, למצרים. עוד מכה ועוד מכה. ומתחיל פרעה להבין שיש פה מציאות אחרת. על זה שואל הזוהר הקדוש, הרי איזה עניין יש לקדוש ברוך הוא עכשיו לתת לפרעה 10 מכות? מספיק שיתן לו מכה אחת, הוא יבין שיש לו עסק עם איזושהי מציאות שהוא לא יכול להתמודד איתה, והיה משלח את עם ישראל 10 מכות. זה אומר הזוהר הקדוש, באמת כל התהליך של יציאת מצרים זה לא בשביל פרעה, זה בשביל עם ישראל. מה הכוונה בשביל עם ישראל? כמו שפרעה לא יודע, אומר מי השם אשר ישמע בקולו, גם עם ישראל אמנם לא באותו מצב של פרעה, כי יהודי יהיה בשפלות הכי גדולה, הוא יהודי והוא לא גוי, נשמה יהודית זה נשמה קדושה, זה לא גוי, אבל עם כל זה עם ישראל היו בתכלית הריחוק והקדוש ברוך הוא. ועם ישראל בעצמו לא יודע מה המשמעות והפירוש להיות עבד השם, להיות עם ששייך לקדוש ברוך הוא, והייתם לי עם סגולה. עם ישראל בעצמו לא יודע מה המשמעות של הדבר. לכן אומר רבנו אריה הקדוש, כל מכה ומכה נגוף למצרים ורפוא לישראל. הרפואה לעם ישראל זה להתחיל ללמד את עם ישראל מה שאתם יודעים על עצמכם, שאתם עבדים ואתם שפלים ואתם הכי הכי בזויים בעולם, וכל עבד במצרים יכול לעשות איתכם מה שהוא רוצה. תדעו לכם, אתם העם סגולה, אתם העם הנבחר בבריאה. זה נקרא, רבנו רבי נחמן ברסלב אומר, מתכלית הירידה לתכלית העלייה. יש סוד בזה, זה לא משפט פשוט. יש סוד בהנהגה של העולם, שהאדם, שעם ישראל, כמו שעם ישראל במצרים היה צריך לבוא מתכלית הירידה לתכלית העלייה, כך זה צריך להתקיים בכל אדם ואדם. כדי לעלות למדרגה רוחנית גבוהה, חייבים לעבור את ההיפוך של המדרגה הזאת. זה לרדת למטה למטה, וכשירדת למטה למטה, עכשיו אתה יכול לעלות למעלה למעלה. ככה אנחנו רואים את זה גם בעם ישראל, את התהליך הזה. ועוד מעט נראה, נבין, קצת נתבונן לעומק, למה זה ככה? מדוע זה צריך להיות דווקא בדרך הזאת? אבל אנחנו רואים את זה במצרים, רואים את זה בכלליות עם ישראל, בכלליות עם ישראל במצרים. ואז, מה קורה ממכה למכה? אבל כתוב בספרים הקדושים, שבכל מכה הקדוש ברוך הוא מרפא את עם ישראל. ומהי הרפואה של עם ישראל? הקדוש ברוך הוא מתגלה לעם ישראל. הוא לא מתגלה בבת אחת. הם לא מקבלים דעת שלמה בבת אחת. אלא כל מכה הם מתגלה עוד בחינה של התקרבות בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. הם מגלים אותו, עם ישראל בתוכם, בדעת שלהם, בלב שלהם, בהתחברות שלהם, הם מתחילים להתחבר כל פעם עוד מדרגה. זה כמו 10 מדרגות. הם עולים עוד מדרגה בהתקרבות לקדוש ברוך הוא. המדרגה הראשונה זה, מה זה? דם. מכת דם, הייתה לה מצרים. מה זה מכת דם? מה קרב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא במכת דם? ולמה דווקא מכת דם? מסביר רבנו אריה הקדוש, ביתר הרחבה, מרחיב על זה אחד מגדולי החסידות, רבי צדוק הכהן מלובלין, והם מסבירים איך כל מכה, מה היה השורש הרוחני שלה. בכל מכה ומכה הייתה סיבה שבדיוק הייתה ככה מכה, ומה היא באה לתקן וללמד את עם ישראל. מכת דם, מה הייתה מכת דם? מכת דם הקטה, אנחנו לא נוכל להתבונן בכל ה-10 מכות, כי זה אריכות גדולה מאוד. אנחנו נתבונן קצת, מעט, נתחיל להתבונן במכות. מכת דם, מה עשה משה בשביל להפוך את המים לדם? הקדוש ברוך הוא אמר לו, קח את מדך והכה את היאור, והפכת את מי היאור לדם. ומיד משה עשה את זה, ליתר נכון, ליתר דיוק, אהרון עשה את זה, משה אמר לאהרון, תקה אתה בה יאור, למה לא משה? למה דווקא אהרון? אומרים חז"ל, יסוד מאוד גדול. מכיוון שהיה שלב שהיאור שמר על משה כשהוא היה בתיבה, אז אומר, אין דרך ארץ לאדם להקות דבר שגמל לו טובה. אפילו דומם, אפילו חפץ, עשה לך טובה, תכבד אותו בטובה הזאת. קל וחומר אם בן אדם עשה לך טובה. אם בן אדם עשה לך טובה, תזכור, אתה חייב לו את הטובה הזאת. אל תגמול לו כנגד רע. זה לימוד גדול מאוד, מה שהתורה מלמדת אותנו. אז לכן, אהרון עיקה ביור. ברגע שהוא עיקה ביור, מה קרה לכל היור? הכל הפך להיות דם. במשך שבוע ימים. אומר רבנו ארי הקדוש, יש בזה סוד מאוד מאוד גדול ביור. הרי היור היה העבודה הזרה. של המצרים. אנחנו פעם שמענו מושג כזה, מצד אחד אמרנו שהם היו חכמים מאוד גדולים, ולטומאה, אבל היו חכמים גדולים מאוד. אתם שמעתם פעם איזה חוכמה לעבוד יאור? אדם שותה מים? שאלה, את המים האלה הם שתו? התשובה היא כן. במים הזה הם השקו את השדות שלהם? התשובה כן. במים הזה הם השתמשו לניקיונות שלהם? עשו כביסה וכן הלאה? התשובה שכן. זה היה המים של מצרים. כל המים במצרים היה מיור. אם אתה משתמש במים האלה לשתות אותם, לנקות בהם, להשקות את השדות שלך, איך זה יכול להיות שזה יהיה עבודה זרה? איזה מושג יכול להפוך מים שאתה משתמש בהם בשימושים הכי גשמיים בעולם הזה? עוד מעט אתה לוקח את המים האלה לכביסה. אתה מחבש את הבגדים שלך. איך עושים כזה דבר עבודה זרה? מילא, הבן אדם עובד שמש. לא, אנחנו יכולים עוד להבין איך שהוא, זה עדיין לא בגשמיות של העולם שלנו. אבל פה זה ממש מים גשמיים בעולם שלנו. אומר רבנו הרי הקדוש, אנחנו תמיעים על השאלה הזאת, כי אנחנו לא יודעים עד כמה הם היו חכמים. עד כמה היו חכמים המצרים, ולכן אנחנו, קשה לנו הדבר הזה. אומר, מסביר רבנו הרי הקדוש, שמה שהם היו עובדים את היאור, זה לא הכוונה בפשטות את היאור הגשמי, אלא לכל דבר, לכל תופעה בעולמנו, כל מציאות ותופעה בעולמנו, יש שורש רוחני. יש כוח רוחני שמנהיג את זה. חז"ל אומרים לנו, אין לך עשב שאין לו מלאך שאומר לו גדל. ליאור יש שורש רוחני, אתם יודעים כמה גבוה? הכי גבוה. מה השורש של היאור? היאור, איפה זה כתוב השורש של היאור? פרשת בראשית. כבר פרשת בראשית, סיפור בריאת העולם, כבר מוזכר היאור. איפה זה כתוב? כתוב בפרשת בראשית, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. ומשם ייפרד לארבעה ראשים, בשם הראשון, פישון. הוא הסובב את כל ארץ החבילה. יש הנהר הראשון, פישון. אחר כך הגיחון, אחר כך פרט והחידקל. ארבעה נהרות יוצאים מגן עדן. גן עדן זה מקום רוחני. לכן, אומר הזוהר הקדוש ורבנו ארי, מסבירים, יש ארבעה נהרות כאלה פה בעולם שלנו. אבל מה שהתורה אומרת בפרשת בראשית, נהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם ייפרד לארבעה ראשים, זה ארבעה ראשים של כוחות רוחניים שמנהיגים את העולם. זה שורש כל הנהגת בריאת העולם. כנגד מה? כנגד ארבע אותיות שם הוויה, י' ק' ו' ק'. הראשון זה השורש של הכל. הפישון זה השורש של הכל. מצד אחד, בקדושה, זה י' של שם הוויה. זה החוכמה האלוקית. כנגד זה יש כוח בתומה. שלוקח את כל הכוח של החוכמה של השם, חוכמת התורה, עם כל הרובדים שלה, ומשתמש בזה לצד התומה. למה? כי זה לעומת זה עשה אלוקים. כל דבר שבקדושה יש כנגדו דבר שבתומה. אומר רשי בפרשת בראשית, על והשם הראשון, הפישון, הוא הסובב את כל ארץ החבילה, אומר רשי, מי זה נער הפישון? אפשר לראות את זה בפרשת בראשית. אומר רשי, זה הנילוס של מצרים. מסתבר שמה שהמצרים כתוב, מה שהמצרים עבדו עבודה זרה, את היאור, הוא הנילוס, מה הכוונה הם עבדו את זה? הם ידעו להשתמש להמשיך את הכוח התומה, שורש כל כוחות התומה, שהוא הנער הראשון היוצא מעדן. כמו שיש נער בקדושה, שהוא שורש הקדושה, שהוא שם הוויה, היוד של שם הוויה, כך יש כנגד זה בתומה. יוד של שמות התומה, השורש של כוחות התומה. המצרים היו כל כך חכמים שידעו לנצל את השורש הרוחני של הנילוס היאור. זה הכוונה שהוא היה עבודה זרה שלהם. לא הנער הגשמי, השורש של הנער הגשמי. לכן הוא נקרא גם הרמז לדבר, רמז לדבר, מה השם שלו? נילוס, נכון? ואו, אנחנו קוראים לזה, התורה קוראת לזה גם היאור. מה זה היאור? שימו לב, יוד אור, אור יוד. זה האור, זה ההמשכה, זה מרמז לנו שמאיזה מקום רוחני גבוה נמשך כוח התומה שמשתלשל בתוך הנער הזה, ביאור. נמשך מהיוד של שם הוויה. כל זה בפרשת בראשית וכן הלאה. אומרים חז"ל, אומר רבנו הרי הקדוש, שהמצרים ידעו להשתמש וידעו את חוכמת שורש כל כוחות התומה שנרמז ביאור. זה היוד של כוחות התומה, כנגד היוד של שם הוויה שבקדושה. ולכן הם היו חכמים כאלה גדולים. המכה הראשונה הייתה ללמד את המצרים, אתם רואים כל החוכמה שלכם? כל החוכמה שלכם זה חוכמה של הבל ושקר. זה היה הלימוד הראשון. קודם כל, מתחיל לשבור את החוכמה של המצרים. זה הדבר הראשון. כשעם ישראל ראה את זה, עם ישראל ידע. הם ידעו שהמצרים עובדים את הנילוס, את היאור, ידעו שהם יודעים להשתמש בזה. עם ישראל בעצמו גם התפעל מהחוכמה העצומה שהיה למצרים בזה. זו הייתה חוכמה מאוד גבוהה. לכן עם ישראל גם התפעל מהדבר הזה. מה עם ישראל עכשיו רואה? עם ישראל רואה עכשיו ברגע אחד רואה פתאום המנהיג החדש שהגיע אלינו עכשיו. זה מקרוב. משה רבנו, הם לא מכירים את משה רבנו. משה רבנו לא היה עם עם ישראל 65 שנה. בין 60 ל-65 שנה. הוא היה בחור צעיר, הוא ברח ממצרים. כל השנים האלה, הם לא הכירו אותו. הם לא ידעו מי זה משה. הוא אמר, באתי לגאול אתכם. הם רואים, מה הם רואים? איך המנהיג החדש שהגיע עכשיו מכה בכל הכוחות, בכל החוכמה של המצרים. ברגע אחד, הוא מכה בכל החוכמה של המצרים. פה עם ישראל מתחיל להתחבר עם משה רבנו. הם מתחילים להכיר, משה רבנו לא סתם אמר, לנו באתי לגאול אתכם. אנחנו רואים, יש בו כוח. לכן, התחלת המכות על המצרים, זה דווקא ביור. זה להראות, לגלות, להוכיח, החוכמות שלכם חוכמות של הבל. וכך גם היום, צריך לדעת, גם היום יש 10 מכות. עד לפני כמה שנים, הקדוש ברוך הוא נתן. לכל ההסתרה, לכל התרבות המערבית, החילונית, לשלוט, להניג. כל שנה שעוברת, הקדוש ברוך הוא שובר עוד רובד אחד, הוא שובר עוד רובד אחד בכוחות התאומה. הוא מראה לנו את השטות ואת האבל. אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות את זה, אני זוכר, לפני בערך בין 25 שנה, הייתי פעם במשפחה, היו שם חילונים, התחילו לדבר, יהודי תמיד מהלל ומשבח. תדעו לכם, זה נטוע בשורש הנשמה שלנו להלל ולשבח. אם זוכים, משבחים את הקדוש ברוך הוא, את הצדיקים. אם לא זוכים, אז משבחים את הצד השני. אז באותו אירוע, זוכר את זה עד היום, שיפחו מאוד את הממשלה, את המשטרה, אבל עיקר השבח על מי היה? על בית המשפט העליון. זה לא סתם נקרא בית המשפט העליון. כתוב, אתה עליון על כל הארץ. אז בית המשפט העליון זה היה, אז אני זוכר באותה שיחה, זה היה האמת המוחלטת בלי שום אפשרות בכלל לטעות. שופט בבית המשפט העליון, אין לו אפשרות לטעות. זה בכלל לא קשור, זה לא שייר במציאות. כשרציתי להגיד איזושהי ביקורת קטנה, בעדינות מאוד גדולה, הרגשתי, זה על זה כתוב, מילה בסלע ושתיקה בשתיים. כדאי לי כדאי לשתוק. הולכים לזרוק עליי הגבליות אם אני לא שותק, במקרה הטוב. זה היה, להגיד איזושהי ביקורת, זה היה כפירה גמורה. ואדם כופר צריך לסכול אותו. וזה. ככה נרגשתי, שאם אני אעיז רק להגיד מילה אחת, אוי ואבוי. אז שתקתי. אז הקדוש ברוך הוא עזר לי ושתקתי. עברתי את האירוע הזה בשלום, יצאתי. האירוע הזה חזר, 10 שנים אחרי זה חזר האירוע הזה. היו כמעט אותם אנשים, כמעט אותו מציאות. ואז חזר שוב פעם לדבר, חזרו לדבר. ואז אני שומע את אותם אנשים, אותו מציאות, אני שומע אותם מדברים, עכשיו הם כל כך מגנים ומבזים אותם, שאני לא התכוונתי להעביר ביקורת מעית ממה שעכשיו הם מבזים אותם. אני, כשיצאתי משם, אמרתי, איך זה יכול להיות? הרי אתם לפני 10 שנים אמרתם, ואתה עליון על כל הארץ. על השופט, כל שופט מבית המשפט העליון, זה היה ממש אור אלוקי. כל מה שהוא מוציא מהפה זה היה אור אלוקי. אין אפשרות שהוא טועה. אין כזה מציאות של טועה. פתאום, אתם לא רק אתם אומרים שהוא טועה. אתם מדברים עליהם וכזה, כל כך מבזים אותם. אז התבוננתי בזה, אחר כך שיצאתי, התבוננתי בזה. איך יכול להיות הדבר הזה? זה נקרא בפנימיות. זה בכות מצרים. זה שבירת השקר. שבירת המדמה, הדמיונות של העולם הזה. אנחנו נמצאים בתוך המכות של מצרים. כל פעם הקדוש ברוך הוא שובר לנו עוד אמונה, חשבנו שיש איזה טוב. אז ראינו, השלב הראשון היה לגלות שהשופטים, הצמרת של המשטרה, הממשלה, קודם כל הם לא מלאכים, הם בני אדם. בסדר, בני אדם. יש בהם טוב, יש בהם רע, הם חכמים. עברו עוד כמה שנים, ועכשיו אני לא יודע אם יש מישהו שמאמין גם שהם בני אדם. זאת, לא, הם בני אדם. אנחנו לא, אחרי הם בני אדם. אבל אם ניקח את החברה שלנו, כולם מחזיקים שזה זה הסירון התחתון. מי זוכה להיבחר לשר ולסגן שר וכן הלאה? הסירון התחתון. מי שיודע יותר לריב, יותר מאפיה, יותר יכול לרמוס את החברים שלו, יכול להגיע יותר גבוה. וזה כבר, לא צריך להגיד את זה. זה כל אחד רואה את זה. כל זה תהליך של שבירה. זה נקרא תהליך שהקדוש ברוך הוא שובר את השקר בעולם, ומגלה שלב אחרי שלב את האמת. צריך לדעת שכל מטרת התהליך הזה, זה לגלות לנו, לעם ישראל, לנשמות ישראל, לגלות, הוא מתגלה לנו שלב אחרי שלב. לכן, המכה הראשונה הייתה קודם כל להקות בשורש שמשם הם יונקים את החוכמה שלהם, ביאור. לכן מאה יאור הפכו לדם. וכתוב בפסוק, ויבשעו מאה יאור, והדגה אשר ביאור מתה. אז אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, מה זה ויבשעו מאה יאור, והדגה אשר ביאור מתה? זה להראות לעיני כל. אתם התגאיתם איזה חוכמה מופלאה, אתם שולטים בעולם, אתם מנהיגים את העולם עם החוכמה הזאת. הנה, אני אראה לכם את כל השקר, את כל הדמיון שיש בדבר הזה. לא רק שזה לא עליון, אלא זה תחתון מאוד. זו הייתה המכה הראשונה. לאחר מכן, המכה השנייה הייתה מכה צפרדע. מה זה מכה צפרדע? חז"ל אומרים, מכה צפרדע היה בה שתי דברים. דבר אחד, קפצו עליהם הצפרדעים, איפה שהם לא היו, כמו שאנחנו יודעים, מכירים את המדרשים, בתוך הנעליים שלהם היו מוצאים מהצפרדעים. היו נכנסים למיטה, אז היה להם מזרון של צפרדים. שוכבים, פתאום הצפרדים מקיפים אותם מכל צד. אז כל אחד יכול קצת להבין שזה לא הדבר הכי נעים בעולם, שצפרדים קופצים, אלפים שצפרדים קופצים על כל אדם מכל הצדדים. ודאי שזה לא נעים. אומרים חז"ל במדרש, אבל באמת במכת הצפרדים היה דבר אחד יותר קשה. מה זה? אומר המדרש, קשה הייתה צעקתם ממכתם. מכתם זה היה הקפיצות של הצפרדים. אבל הצפרדים, כולנו יודעים שהצפרדים הם צועקים, מקרקרים, בלי הפסקה. ויש להם שירת הצפרדים, זה 24 שעות. הם עושים ביניהם סבב של שינה, הם צריכים לישון ביממה שעתיים, 22 שעות הם לא מפסיקים לצעוק, הצפרדים. עכשיו, הרי אם יש מקום אחד, אם פעם יצא מישהו להיות באיזשהו מקום, שהוא שמע אגם קטן של צעקות של צפרדים, זה מחריש אוזניים. אם נחשוב, מיליונים של צפרדעים צועקים. אומרים חז"ל, קשה הייתה צעקתם עם הקטם. לשמוע את הצעקות האלה זה היה יותר קשה מהצעקה שלהם. זה היה מכת צפרדע. אמרנו, לכל מכה יש שורש רוחני. אומר רבנו הארי הקדוש, דבר נורא מאוד, מה השורש הרוחני של מכת צפרדע? זה כתוב בכתבי רבנו הארי הקדוש, וברבי צדוק הכהן מלובלין קצת מרחיב בדבר הזה. כל מכה הייתה כנגד ספירה. זה מסביר רבנו הארי הקדוש. וזה הולך מלמטה למעלה. המכה הראשונה כנגד המלכות, זה נקרא ספירת המלכות. המכה השנייה, למעלה מזה, זה ספירת היסוד. מה זה ספירת היסוד? ספירת היסוד, זה ידוע בכל הספרים הקדושים, זה נקרא תיקון הברית. זה ענייני הקדושה. אומר רבנו הארי הקדוש, שם הייתה המכה. במקום הזה הייתה המכה. אבל מה הוא מסביר? דבר מאוד עמוק. אומר, דבר ראשון, צפרדע, זה כתוב בשאר הכוונות, צפרדע זה נקרא ציפור דעה. מה זה ציפור דעה? כשהאדם זוכה לתיקון הברית, דיינו שאדם זוכה ללכת בקדושה, הוא זוכה לציפור דעה. מה זה ציפור? ציפור בלי וב, אפשר לעשות את זה עם וב, אפשר לעשות את זה בלי וב. הגימטריה של ציפור זה 370. יש מושג בכל הקבלה, מושג מאוד ידוע שנקרא 370 אורות, נהורין. זה מה שאנחנו רואים הרבה פעמים, שיניים נהורין. שיניים נהורין. זה בדיוק יצא גימטריה ציפור. כשהאדם זוכה להערת השיניים נהורין, למה הוא זוכה? לדעת. הוא זוכה ליישוב הדעת ולדעת. הוא זוכה לחוכמה. וזה הסוד של הציפור דעה. הצפרדע יכול להיות ציפור דעה. הציפור זה השיניים נהורין, זה נקרא אור הכתר, אור הדקנה, אור הזקן העליון. יש בזה הרבה סודות בקבלה. איך זה מתגלה בתוכנו? יישוב הדעת ושלוות הנפש. אז אין התורה, חז"ל אומרים, אין התורה נקנית אלא ביישוב הדעת ושלוות הנפש. זה השורש של להתחבר לתורה, להתחבר לאמת, זה ההתחלה, שאדם יש לו מנוחת הנפש. אדם לא נסער, אדם לא כל רגע קופץ ממקום למקום בתוכו. חוסר היישוב הדעת הפנימי, הסערות הפנימיות. לכן תיקון היסוד נקרא ציפור דעה. ציפור שין עין נאורים שממשיכים את הדעת. אחרי זה ציפור דעה. זה בזמן התיקון. אז הצפרדה הופכת להיות ציפור דעה, זה כשאדם זוכה לתיקון הברית, לתיקוני הענייני הקדושה. אבל המצרים כידוע היו מאוד מאוד מקולקלים, מאוד פגומים בזה. אומר הרבנו הרי הקדוש, וכשאדם מתקלקל בדבר הזה, ובפרט כמו שהמצרים היה, הציפור דעה הופך להיות צפרדה. מה זה צפרדה? האדם מתחיל לשמוע צעקות בתוכו. ככל שאדם יותר קלקל בענייני הקדושה, כך האדם מאבד את השלוות הנפש, את היישוב הדעת שלו, ולא יכול להתחבר עם דעת ועם חוכמה אמיתית. מדוע? הוא שומע קולות בתוכו. אנחנו לא מתכוונים להגיד על בעיה פסיכיאטרית. זה יכול גם להגיע לבעיה פסיכיאטרית. ורבנו אומר, רבי נחמן אומר, שעל ידי קלקולים גדולים, אדם מגיע ממש לבעיות נפש אמיתיות. אבל עוד הרבה לפני זה, עוד הרבה לפני שאדם מגיע לזה, מה זה הקולות האלה שהם שמעו קשה צעקתם ממכתם? זה כל הקולות הפנימיים. ככל שאדם יותר נופל בתאוות העולם הזה, התאוות הגשמיות של העולם הזה, בפרט בתאווה הידועה, ככל שאדם יותר נופל בזה, הוא מאבד את הציפור דעה, הוא מאבד את השין עין נאורין. כשאדם מאבד את הערת השין עין נאורין, ואיך זה מתגלה באדם? אדם מתגלה בחוסר מנוחה עצום. רגע אחד הוא פה, ורגע אחד הוא פה. פעם הוא רוצה, בשמונה בבוקר הוא רוצה, נניח הוא חוזר בתשובה, אבל עדיין עוד לא זכה לשיניים נאורים, זה לוקח זמן. בשמונה בבוקר הוא רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי, בשמונה וחצי בבוקר הוא רוצה לנסוע לתאילנד, בתשע הוא רוצה להיות רבי נחמן מברסלב, בתשע וחצי הוא רוצה לנסוע להודו, כל הזמן, זה נקרא, רבי נחמן קורא לזה לאט החרב המתהפכת. הכל מתהפך בתוך האדם בחוסר יישוב הדעת עצום ונורא. לכן לאדם מאוד מאוד קשה להתחבר עם איזושהי יציבות בחיים. אבל כשאדם רוצה לחזור בתשובה, משמיים מסעים בידו. לאט לאט, בעניין, במידת היסוד, הצפרדה מתהפכת עם הזמן לאט לאט לציפור דעה. ועד רבה, ומי שקלקל הרבה בזה, אבל הוא חוזר בתשובה, אז היו לו הרבה צפרדים. אז עכשיו הוא יסבל לזכה להרבה ציפורי דעה. ומתכלית הירידה לתכלית העלייה. אז זה היה השורש של מכת הצפרדה, שזה היה כנגד מידת היסוד. וכן הלאה, בכל מכה ומכה אפשר לראות את המהלך הזה. אפשר לראות את השורש הרוחני של כל דבר ודבר. אנחנו נדלג קצת, נגיע לשלוש המכות האחרונות. שלוש המכות האחרונות הן כתובים בתורה בפרשה בפני עצמה, בפרשת בו. אומר הזוהר הקדוש, מדוע הן כתובים בפרשה בפני עצמה? שלוש מכות זה הרבה, חושך ובחורות. מכיוון ששלושת המכות האחרונות שונים לגמרי במהותם. הם נקראים, הם המכות שהם פועלים כנגד השורשים של כל המציאות, נגד השורשים של התומה, וממילא גם הם מגלים את שורשי הקדושה שבעולם. הרבה מגלה מידה, מכת חושך מגלה עוד מידה, והבחורות, מכת בחורות, מגלה את השורש של הכל. זה נקרא, המכת בחורות היא כנגד הכתר העליון. אז אומר רבנו אריה הקדוש, שמכת הרבה כנגד הבינה, מכת החושך כנגד החוכמה, זה הולך לספירות, ומכת הבחורות זה כנגד הכתר. וכל מכה הכתה במצרים, אבל גילתה לעם ישראל את המלכות של הקדוש ברוך הוא. מכת חושך גילתה את הבחינה שאין עוד מלבדו ומלכותו בכל משלה. זה הגילוי של מכת חושך. לכן כתוב, ולכל בני ישראל אור במושבותם. איזה אור היה להם? אור החוכמה, אור ספירת החוכמה. מה מגלה אור ספירת החוכמה? אור ספירת החוכמה מגלה שאין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא מנהיג, מושל ומולך בכל. כל תנועה בבריאה זה הקדוש ברוך הוא. ואין שום מציאות נפרדת מהקדוש ברוך הוא. מתי זה היה הגילוי הזה? אמרנו במכת חושך. הזכרנו את זה לפני כמה שבועות, מה היה התאריך בשנה שהייתה מכת חושך. אז זה אנחנו יכולים לדעת לפי מכת בחורות. כי התאריך היחידי שהתורה מגלה לנו בשנה, באיזה תאריך בשנה היה המכה, זה הולך על מכת בחורות. מה היה במכת בחורות? באיזה תאריך זה היה? תת וב בניסן, ליל הסדר. לכן אנחנו עושים את ליל הסדר בתת וב בניסן. והמדרש אומר שבין מכה למכה 30 יום. אז יוצא לפי זה, מתי הייתה מכת חושך? 30 יום לפני זה. זה יוצא תת וב באדר, פורים. שושן פורים. מכת חושך הייתה במרון. לכן כתוב, במכת חושך כתוב, ולכל בני ישראל אור במושבותם, ומה כתוב במגילת אסתר, וליהודים הייתה אורה וששון, שמחה ויקר. זה מכת חושך. אמרנו פעם, שהפעם הראשונה שחגיגו את פורים בבריאה, זה היה במכת חושך. אחר כך פורים נעלם ל-1500 שנה, ואחרי 1500 שנה התגלה עוד פעם האור של פורים. זה, הוא באמת ידוע שהערת פורים זה הערת החוכמה העליונה. זה ידוע בספרים הקדושים שזה כתוב. לכן, מכת חושך מגלתה לעם ישראל את הערת פורים, זה נקרא ספירת החוכמה, אור החוכמה, ואומרים החז"ל, אור החוכמה האמיתית היא לדעת שהשם מנהיג את העולם, ואין עוד מלבדו. זה החוכמה האמיתית. לכן יבוא פרופסור שקיבל 4 פרסי נובל, ויש לו 8 דוקטורטים, ועוד 12 פרופסורים, שתוארי פרופסור, והוא יודע את כל הביולוגיה, הכימיה, הפיזיקה, הפסיכולוגיה, הכל הוא יודע בעל פה, תאר אותו באמצע הלילה, הוא יודע להגיד לך את הכל, אבל אם לא יודע שהשם מלך, השם מולך, והשם ימלוך לעולם ועד, אז אין טיפש יותר גדול ממנו. זה לא יעזור שוב דבר. זה ברגע שיבוא אדם ויגיד, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, אז הוא הרבה יותר חכם מכל הפרופסורים הכי גדולים בעולם. זה כתוב, זה מדרש חז"ל מפורש, שאין חוכמה אם האדם לא יודע, לא מכיר את מלכות השם. זה הכל כסילות. כסילים בחושך אליכו. זה התגלה לעם ישראל במכת חושך. שאין עוד מלבדו, ומלכותו בכל משלה. שואל רבי נתן וליקוטי הלכות, אם זה יתגלה במכת חושך, שזה ספירת החוכמה, אבל אמרנו, כל מכה גילתה עוד חל, עוד רובד, עוד מדרגה, עוד נדבך, בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, בקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. אומר, שואל רבי נתן, שאלה נפלאה מאוד, מה נשאר לגלות במכת חורות? הרי במכת חושך אמרנו, שיתגלה שאין שיעור למלכותו. הכוונה, אין שיעור למלכותו, אין תנועה בכל הבריאה, שזה לא הקדוש ברוך הוא. אז מה נשאר לגלות במכת בכורות? זה שואל רבי נתן, שאלה נפלאה מאוד, בליקוטי הלכות. אומר רבי נתן, והתשובה של רבי נתן יותר נפלאה מהשאלה שלו. אומר, מה התגלה בכתר? בכתר התגלה הקשר המיוחד שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הנצחיות של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. יותר גבוה יש אדם שיכול להשיג את ספירת החוכמה. והוא יודע, אין עוד מלבדו, והשם הלך עלי נפל, זה גזירת השם. כל תנועה, כל שערה בעולם, זה מלכות השם, זה הנהגת השם, זה רצון השם. אבל יכול להיות שאת הכתר עדיין הוא לא השיג. כי הכתר זה עוד יותר גבוה. מה הכתר אומר? מה גילוי הכתר? גילוי הכתר הוא גם לא מובן לנו. את מלכות השם אנחנו עוד יכולים להבין, לדבר עליו בשכלנו. אבל על ספירת הכתר אנחנו לא יכולים לדבר בשכלנו. כי מהי ספירת הכתר? אהבתי אתכם מכל העמים, והייתם לי עם סגולה. למה הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים? למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה? זה בכתר. הכתר זה מעל החוכמה. על זה אנחנו אומרים, לית מחשבה תפיסה בכלל. כמה שנתעמק, וכמה שנחכים, ונדע את כל סודות התורה, ולא נגיע לסוד הזה, למה הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים? רק מה? כן, אנחנו יודעים. שזה המציאות האמיתית. זה ההתגלות בספירת הכתר. ודבר נוסף שמתגלה שם, בין ראויים, בין לא ראויים, הקדוש ברוך הוא בחר בנו. גם כשאנחנו לא ראויים, הוא לא בחר בנו בגלל שאנחנו ראויים לזה שהוא יבחר בנו. הקדוש ברוך הוא אומר, גם כשאתם לא ראויים אני בחרתי בכם. זה לא תלוי במעשים שלכם שבחרתי. עוד לפני בכלל שאתם הייתם, עוד לפני בכלל שעשיתם איזשהו מעשה, כבר בחרתי בכם מכל העמים. אומר הקדוש ברוך הוא, לעם ישראל. וזה יתגלה במכת בכורות. מדוע, איך אנחנו יכולים לראות שזה יתגלה במכת בכורות? כי במכת בכורות כתוב, זה כתוב, חז"ל אומרים את זה גם במכת בכורות, אבל זה יותר ידוע שזה היה בשעת קריאת ים סוף. בשעה שהקדוש ברוך הוא ירד עם המלאכים המשחיתים להכות במצרי במכת בכורות, כתוב, ולא נתן למשחית לבוא לביתיכם. חז"ל אומרים, דילגו מעל בתי ישראל. היה דם של הקורבן על המשקוף, הקדוש ברוך הוא דילג. המשחית והקדוש ברוך הוא דילגו על בתי ישראל, לא יקו בבתי ישראל. אומר המדרש, טענו המלאכים, המלאכים למעלה זה עולם האמת, למעלה זה עולם האמת. אמרו לו הקדוש ברוך הוא, אתה בראת את העולם במידת הדין. יש פה, אתה שופט את העולם, אתה דן את העולם. אם אתה דן את המצרים למיטה, מדוע אתה לא דן את ישראל למיטה? מה בין אלה לאלה? אלו ואלה עובדי עבודה זרה. הטענה הזאת היא פעמיים הייתה. פעם אחת בליל מכת בכורות ופעם אחת ביציאת מצרים. עכשיו, המלאכים זה לא כמו עורכי דין של היום. מי שמכיר היום קצת עורכי דין, אז הוא יודע שזה, מה לומדים במשפטים? אתם יודעים מה לומדים במשפטים? שני דברים לומדים. דבר אחד, לומדים איך מדברים נכון עם השופט. אני לא יודע אם אתם פעם הייתם בבית משפט, אבל אין תיאטרון. הבימה זה תיאטרון קטן, לעומת התיאטרון שבבית משפט. וכמה זמן יצא לי להיות שם. אז בשלוש דקות הוא צריך להגיד לפחות 4-5 פעמים כבודו, אם העורך דין מדבר. כבודו אומר, כבודו חושב, כבודו יושב. עכשיו הוא גם צריך להבין בדיוק את המצב הנפשי שלו. זה תיאטרון שלם יש שם בבית משפט. אז דבר ראשון לומדים בפקולטה למשפטים איך לדבר נכון עם השופט. דבר שני לומדים איך לשקר טוב. זה מהות כל המשפטים. אבל זה פה בעולם שלנו. למעלה, חז"ל אומרים, זה עלמא דקשוט, זה עולם האמת. המלאכים, כשהמלאכים באו וטענו לקדוש ברוך הוא, אלו ואלו עובדי עבודה זרה, זה לא הייתה טענה באלמא. זה הייתה טענה שהמלאכים שרואים ומשיגים עד מקום מסוים, הם ראו, העם ישראל, עם של עובדי עבודה זרה. ואין הבדל, עם ישראל לא זוכה, לא יכול לראות מה ההבדל, עם ישראל לא יכול לראות את ההבדל, בין המלאכים לא יכולים לראות את ההבדל, בין עם ישראל למצרים. אלו ואלו עובדי עבודה זרה. אומר, אומר הזוהר הקדוש, ובאמת, גם במכת בכורות, וגם אחר כך בקריאת ים סוף, באמת מה ענה להם הקדוש ברוך הוא למלאכים? הם טענו טענה אמיתית. אתה מעניש את המצרים על העבירות שהם עושים. אנחנו לא רואים שום הבדל בין עם ישראל לבין המצרים. מה הוא ענה להם? אמר להם, ועתיקה טל ימילקה. מה זה עתיקה? סוד הכתר העליון. כל העניין הוא תלוי בסוד הכתר העליון. אמרו לו המלאכים, מה זה סוד הכתר העליון? אמר, לא, אתם לא יכולים להשיג את הכתר העליון. צריך להיות צדיקים, ועם ישראל, אם ישיגו את סוד הכתר העליון. כן, זה בכלל ובפרט. בוודאי. זה בכלל ובפרט, בוודאי. כן, מיד אנחנו נדבר על זה. זה ודאי שזה הולך בכלל ובפרט. זה ודאי. זה לא שעם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא בחר רק בעם ישראל, בכלליות עם ישראל. הקדוש ברוך הוא גם בחר בכל יהודי ויהודי כמו שהוא בחר בכלל. אין הבדל בין הבחירה בכלל ובפרט. מה? זה הסוד של ועתיקה טל ימילתא. שמשה רבנו התפלל לקדוש ברוך הוא, מה נעשה בים סוף? תקרא את הים, תעשה לנו נס, תציל אותנו פה, היה עת צרה מאוד גדולה. אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, משה, גם תפילה לא תועיל פה. מה הכוונה גם תפילה לא תועיל פה? תפילה יכולה להגיע עד ספירת החוכמה. לספירת הכתר תפילה לא יכולה להגיע. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, זה אומר אור החיים הקדוש, אומר, תזרקו את הכל, תזרקו את כל החוכמות, את כל ההשגות, את כל מה שאתם יודעים. פשוט תבינו, תאמינו, תגיעו לנקודה הזאת, הקשר ביני וביניכם הוא נצחי. ומהו הנצחיות של הקשר? שגם כשאתם לא רואים אני עושה לכם ניסים ואני מציל אתכם. אני לא עושה לכם ניסים ואני מציל אתכם רק כשאתם רואים לזה. גם כשאתם לא רואים אני עושה לכם ניסים. אומר אור החיים הקדוש, אם יהודי יודע שהקדוש ברוך הוא יציל אותו ויעשה לו ניסים גם כשהוא לא ראוי, הוא עולה ישר לסוד הכתר העליון וממתיק את כל הדינים. בכלל ובפרט. זה אור החיים הקדוש בפרשת בשלח. אומר את הדבר הזה. זה נקרא, ועתיק עתל ימילתא, וזה התגלה במכת בכורות. במכת בכורות התגלה הקשר והחיבור הנצחי שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אמרנו פעם, מישהו קצת שאל, קצת שאלות להבין קצת יותר לעומק, אמרנו, יש מצבים שאתה לא יכול לשנות אותם בחיים. אם יש אבא ובן, אבא והבן יכול להיות שהם רבים. יכול להיות שהם כל אחד מהם בחר דרך אחרת בחיים. יכול להיות שהם גם לא רואים אחד את השני הרבה שנים. זה נמצא במדינה כזאת, זה נמצא בצד השני של כדור הארץ. הם לא נפגשים אחד עם השני הרבה שנים. הם מנוגדים אחד לשני, הם מתנגדים אחד לשני, הם חולקים אחד על השני. אבל בוא נשאל את השאלה. מה שלא היה ביניהם, האם זה משנה את המציאות שהם נקראים אבא ובן? לא. מאורעות העולם לא יכולים לשנות את המציאות הזאת. המציאות שהם אבא ובן זה מציאות קבועה ומוחלטת. אי אפשר לשנות את זה. זה משל. מהו הנמשל? כל העולם הזה, כל מציאות, השתלשלות העולם הזה, בכלל עם ישראל ובפרטיות של כל אחד מאיתנו, זה מה שעובר לנו פה. מה שהבנים אתם לשם אלוקיכם, זה ניצא מעל המקום ומעל הזמן. אי אפשר לשנות את המציאות הזאת. אומר הרב דסלר בשם הגאון מווילנה דבר נפלא מאוד. אומר, מדי פעם בפעם, הרי המקום הזה הוא מקום מאוד נסתר. הוא מקום מאוד מאוד סתום. לכן הוא נקרא סוד הכתר העליון. אבל מדי פעם בפעם, הקדוש ברוך הוא, בהתערות הדלאלה, מצד עצמו, מגלה את המקום הזה בעולם. פתאום זה מתגלה. זה יתגלה במכת בכורות. אחר כך זה יתגלה בשביל של פסח, בים סוף. אחר כך זה יתגלה במתן תורה. שפתאום עם ישראל גילה את הקשר ואת החיבור הנצחי שלו עם הקדוש ברוך הוא. בדרך כלל בשביל העבודה והבחירה, אז זה לא הנהגה שמתגלית. שבעצם לא משנה איפה אנחנו נמצאים, הקדוש ברוך הוא תמיד איתנו. זה לא מתגלה, אנחנו צריכים לעבוד על זה. אבל יש זמנים, אומר הרב דסר בשם הגאון מווילנה, שיש זמנים שההנהגה הזאת פתאום מתגלית בעולם. ואני חושב, שהדור שלנו מגלה את זה. בדור שלנו זה מתגלה ההנהגה הזאת. מדוע? בן אדם נמצא, איפה שהוא נמצא, והיום ברוך השם זה לאלפים, רבבות, מאות אלפים, ובאמת כבר יותר ממיליון איש. היו, כל אחד היה באיזשהו מקום בעולם, באיזשהו עיגול, איזשהו דלת אמות, איזו משבצת בעולם, לא יודע כלום, לא מכיר את הקדוש ברוך הוא, לא גדל, לא חונך בכלל לחשוב שיש את השם בעולם. ופתאום, מתוך המציאות הזאת, הוא קם בבוקר, והוא שואל את, אם הוא נשוי, שואל את אשתו, אם הוא ילד, שואל את ההורים שלו, חברים שלו, אתם יודעים איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? היה סיפור, מעשה. לפני כמה חודשים ניגש אליי, בחור מאוד נחמד, אחרי שיעור בירושלים, הוא אמר לי, תראה, אני חוזר בתשובה שנה, 11 חודש, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אמרתי לו, בבקשה. הוא ספר לי כזה סיפור, היה לפני כמה חודשים. הוא ספר לי כזה סיפור, הוא אומר, תשמע, אני בן 26, וברוך השם, 25 שנה, אני חי כחילוני מוחלט. מה זה חילוני? שאלתי לו, מה זה חילוני מוחלט? הוא אומר, לא יודע כלום. לא יום כיפור, לא יודע על המצא, חמץ. אצלנו בבית לא יודעים שום דבר. אומר גם החברים, החברה, תל אביב, צפון תל אביב, לא יודע, במקום כזה, לא יודעים כלום, לא יודעים כלום. אומר, יום אחד, אני והחברים שלי, היינו ביחד חמישה חברים, החלטנו שאנחנו נוסעים לחמישה ימים לאילת. אומר, אנחנו אנשים מאוד מאוד מסודרים, מאוד מאורגנים, כל אחד יש לו את ה... דרך חיים שלו, עובדים, מדרך, שם הוא סיפר לי, במחשבים וכן הלאה, הייטק, אנחנו מאוד מסודרים, סידרנו את כל החמישה ימים באילת. איפה אנחנו ישנים, איפה אנחנו מבלים כל לילה, וכן הלאה. מיום ראשון עד יום חמישי. אבל, מתי אנחנו נוסעים לאילת? שבת בבוקר אנחנו נוסעים לאילת. אחר כך אמרתי לו, אתם יודעים למה נסעתם בשבת? כי ידעתם, כי שבת היא מקור הברכה, רציתם להמשיך שפע מיוחד לכל השבוע באילת, נסעתי בשבת בבוקר, נמשיך את השפע. עכשיו הוא מספר לי, אנחנו הגענו, מגיעים לכביש הערבה, מי שמכיר את הדרך לאילת, 180 קילומטר של כביש בתוך מדבר, נכנסים לכביש הערבה, אנחנו מתחילים לנסוע, הוא אומר, פתאום בדרך, אנחנו בתוך הכביש הערבה, הוא אומר, פתאום בדרך, אני שואל אותם, תגידו, אתם יודעים להגיד לי משהו על הקדוש ברוך הוא? פתאום אני מתחיל לדבר איתם על הקדוש ברוך הוא. בהתחלה הם חשבו, בסדר, אולי עובר עליו משהו וזה, אז הם דחו אותו ככה בזה. הם לא יודעים מה הם יגידו על הקדוש ברוך הוא. מי מדבר על הקדוש ברוך הוא אצלהם? אין כזה דבר, אין כאלה שיחות. אז הם חשבו, אולי עובר עליו איזה, אולי הוא מתפעל מהמדבר. לא, לא. טוב, אז אמרו לו שהשתיקו אותו בדרך ארץ. אומר, בסדר, באמת אמרתי, מה אני מדבר על הקדוש ברוך הוא? שתקתי. אומר, בלי שאני רוצה, אחרי כמה דקות אני עוד פעם מתחיל לדבר על זה. ככה זה חוזר כמה פעמים. אחרי שעה הם אמרו לו, תשמע, אל תפחד ואל תדאג, אנחנו יודעים שיש היום אילת כבר זה עיר מודרנית ומפותחת, יש שם פסיכולוגים, איך שאנחנו מגיעים לאילת אנחנו לוקחים אותך לפסיכולוג. הוא אמר לי, אני לרגע אחד חשבתי, באמת הם צודקים. הוא אומר לי ככה, הוא אומר לי, זה בעצם מה שהוא שאל אותי. הוא אומר, איך אני בכלל התחלתי לשאול על הקדוש ברוך הוא, מה לי ולקדוש ברוך הוא? הוא אומר, אבל אני רואה, זה לא תלוי בי. אבל ברגע שהתחילו לדבר איתי על פסיכולוגים, אמרתי, אולי באמת יש לי בעיה נפשית? אמרתי, לא משנה, כן מעניין אותי, לא מעניין אותי, אני שותק. הסיפור היה שביום שני הם היו על חוף הים, הגיעו לשם שתי חסידי ברסלב לעשות הפצה שם, אומר, איך שראיתי אותם, ישר קפצתי עליהם. אמרתי להם, תגידו, אולי אתם יודעים לספר לי משהו על הקדוש ברוך הוא? אמרו לו, בטח, בוא נשב, עשו שיחה על חוף הים באילת. מאילת הוא עלה לישיבה בירושלים. אבל מה הוא שאל אותי? מה הייתה השאלה? אמר לי, תראה, זה האמת, אני רואה, אני לא, ברוך השם, אני רואה שזה האמת. אמר לי, תגיד לי, אבל מה קרה לי בכביש הערבה? איך יכול להיות שבכביש הערבה פתאום קרה לי כזה דבר? אמרתי לו, כמה תשובות יש לזה? יש כמה תשובות. האמת, התשובה האמיתית, שהקדוש ברוך הוא שלח לך ניצוץ אחד מים אינסופי, והזכיר לך מי אתה. והזכיר לך שאתה נשמה יהודית ואתה הבן שלו, ובסך הכל היה איזה פירוד. וכמה זמן היה פירוד. הקדוש ברוך הוא אמר לך, עכשיו, הבן יקר שלי, הגיע הזמן להתחבר. שלח אותך לאיזו שליחות, הסתובבת בעולם, עשית סיבובים, איפה שעשית סיבובים, חוזרים להתחבר. אבא שלך קרא לך וחזרה. אמרתי לו, זו התשובה האמיתית. אלוהי, נשמה שנתת בי תאורה. לכל יהודי יש נשמה תאורה, קדושה, חלק אלוקה ממעל. לפעמים היא חבויה, נסתרת. למה? כי הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לשליחות. אומר רבי צדוק. אומר רבי צדוק, כל אדם שחוזר בתשובה, מתגלה למפרע שכל מה שעבר ואיפה שהוא היה ומה שהוא עשה, הכל היה בשליחות הקדוש ברוך הוא וברצונו של הקדוש ברוך הוא. כתוב בספר צדקת הצדיק, היסוד הזה. צדקת הצדיק, של רבי צדוק הכהן מלובלין. אמרתי לו, זה תשובה אחת. אבל בוא נגיד לך גם עוד תשובה. אתה יודע מה זה כביש הערבה? כביש הערבה זה נוסע מי שנכנסים לכביש הערבה, אחרי בערך רבע שעה של נסיעה, יש שם ואדי. הוואדי הזה נקרא ואדי פרן. ויש שם גם מקום שנקרא מדבר פרן. אמרתי לו, אתה יודע, אחרי רבע שעה שאתה עושה בכביש הערבה, אתה מגיע לגבול של גבול ארץ ישראל. הגבול האמיתי של ארץ ישראל נמצא שם. לא, אלעד זה מחוץ לגבולות ארץ ישראל. כעדו, רוב הערבה זה חוץ לארץ, זה לא ארץ ישראל. אמרתי לו, אתה יודע, אני אספר לך סוד. אתה יודע שעם ישראל, עם משה רבנו, הלך פעמיים את הדרך של כביש הערבה? עם ישראל הגיע לאלת. איך נקראת אלת בתורה? זה אחד מ-42 מסעות של עם ישראל. מבית מסעות עשו עם ישראל במדבר, פרשת מסעי, ואחד המסעות זה היה אלת. באלת, האלתים מאוד מתגאים בזה. אלת זה גימטרי האמת. הם מאוד מתגאים בזה. אתם יודעים מה האלתים אומרים? שמעתי את הטענה הזאת מהאלתים. זה הרב ברלנד גילה להם את הטענה הזאת. אתם יודעים מה זה? באלת היה, אלת זה העיר הראשונה שהיום אנחנו מכירים בארץ ישראל, למרות שזה מחוץ לגבולות ישראל, אבל נקרא מדינת ישראל. זה העיר הראשונה שהיה שם שיעור תורה. אתם יודעים איזה שיעור תורה היה שם? שיעור של משה רבנו לעם ישראל. כי בכל חניה משה רבנו לימד את עם ישראל תורה. ישראל חנו באלת. איך כתוב במסעות? מה השם של אלת? כתוב בספר מלכים, אצל שלמה המלך. אלת נקראת במסעות ציון גבר. ציון גבר זה אלת. שם, גבר. ציון גבר זה אלת. זה כתוב בספר מלכים, ציון גבר היא אלת. ושלמה המלך היה נמל שם. נכון, זה עוד מקום. זה עוד מקום, נכון, נכון. נכון, נכון. סליחה? לא הבנתי. לא, הוא לא נולד. נולד בירושלים. לשלמה המלך היה לו נמל באלת. כתוב, ואוניות רבות לשלמה באלת. אוניות רבות היה לה. בפסוק כתוב אונייה רבה, הכוונה אוניות רבות. הוא שכר עם כל העולם שלמה המלך, והמסחר הימי היה עם כל אזור אפריקה, היה דרך אלת. לפי זה, רק אני אגיד ככה במשפט אחד, במאמר מוסגר, יש כאלה שלומדו, בגלל שלשלמה המלך הייתה עיר באלת, לומדים שהוא קידש את אלת כארץ ישראל. לכן יש דעה, שאלת כן שייכת לארץ ישראל. זה דעה. אבל רוב הפוסקים לא מקבלים את זה. אלת זה לא ארץ ישראל. עכשיו, ישראל הגיעו דרך המדבר, דרך המדבר הגיעו לאילת. מאילת עם ישראל עלה לכיוון ארץ ישראל בכביש הערבה. הגיעו עד מדבר פרן. ואז עם ישראל למעשה היה צריך להיכנס דרך שמה לארץ ישראל. ואז מה קרה? מה קרה? קרו כמה מקרים, אבל המקרה שמנע את עם ישראל להיכנס. עם ישראל בדיוק בכביש הערבה, היו צריכים להיכנס לארץ ישראל. היו צריכים להיכנס לזה, לדימונה, ערד, ומי שמה, באר שבע, ולהיכנס לארץ ישראל. זו הייתה הדרך המיועדת. ואז שמה קרה את כל הסיפור של בער מרים. ונגזר על משה רבנו שהוא לא ייכנס, על משה ואהרון ומרים שהם לא ייכנסו. מרים נפטרה שמה, מרים קבורה ליד מצפה רימון, שמה עם ישראל היה באזור הזה. שמה זה הקבר של מרים. אבל אנחנו לא יודעים איפה זה, הוא נעלם. אבל זה במדבר פרן. ואז, מכיוון שנגזר על משה רבנו לא להיכנס לארץ, הקדוש ברוך הוא החזיר את כל עם ישראל בחזרה לאילת, ועשה להם סיבוב ענק דרך היום מדינת ירדן, עד שהם באו מאזור ים המלח, הירדן. עשה סיבוב ענק, אבל הם היו צריכים להיכנס דרך שם. לכן עם ישראל חנה באילת פעמיים. פעם אחת שהם הלכו למדבר פרן, פעם השנייה שהם חזרו. לכן היה שתי חניות במקום שנקרא ציון גבר היא אילת. ולכן זה הגאווה של האילתים. לא שיעור אחד היה באילת, שתי שיעורים היו באילת. היה שם סדנה, היה שם שיעורים של משה רבנו באילת. אז אמרתי לו, תראה, עכשיו אני אסביר לך עוד הסבר למה קיבלת את ההערה דווקא בכביש הערבה. תחשוב, פה בדרך הזאת הלך משה רבנו, אהרון, מרים, כל הסקנים, יהושע בן נון. לא, מקום יותר ראוי לקבל הערות. משה רבנו לפני 3,500 שנה כבר כיוון עליך כשתקבל הערה של תשובה במקום הזה. לכן, אם מישהו רוצה לחזור בתשובה או להחזיר בתשובה, מומלץ לעשות הלוך חזור את כביש הערבה. לנסוע לאילת, לחזור, מקום מסוגל לתשובה. הרבה אנשים חזרו שם בתשובה במקום הזה, בדרך הזאת. אז זה מה שאמרנו לו. למעשה, זה הסוד של הכתר שמתגלה בדור שלנו. ובאמת, ההערה הזאת היא מתגלית. ברוך השם, אנחנו רואים יותר ויותר אנשים קמים בבוקר, והם פתאום מרגישים כזה קשר, כזה חיבור עם הקדוש ברוך הוא, והבני משפחה שלהם אומרים להם, תגידו מה, אתם השתגעתם? מה? או טוב, אז אולי זה. אז למה אתה צריך לשים כיפה? בסדר, אז אל תיסע בשבת. אל תדליק אש בשבת. מה זה לא להדליק אש בשבת? אומרים. אנחנו חרדים, אנחנו שומרים תורה, אני רוצה להיות תלמיד חכם, אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה להיות רבי נחמן מברסלב. טוב, מה, אתה השתגעת? מה זה כל זה? כל השורש של הדבר הזה זה הערת הכתר. הערת הכתר שהולכת ומתגלית בתוך נשמות ישראל. ואז מה היא עושה? ונהפוך הוא. זה הכל הופך, זה הופך את כל העולם, הכל מתהפך ברגע. שבוע שעבר היינו בפרדס חנה, אחרי השיעור ניגשו אליי כמה אנשים מקיבוץ, שדות ים. אז מה, אני לא מכיר את הקיבוץ הזה, שמעתי עליו, אבל אני לא מכיר אותו. אז הם סיפרו לי, אז מה הם אמרו לי, מה זה הקיבוץ הזה? ההגדרה, הם אמרו לי, בוא נגיד לך משפט אחד. לא, אני לא נצטרך להרבות במילים. אנחנו, בשדות ים, לא היינו מתנגדים גדולים לקיבוצי השומר הצעיר. למה? הם היו דתיים מדי בשבילנו. הקיבוצי השומר הצעיר היו דתיים מדי בשביל שדות ים. כזה קיבוץ זה היה. אסור שם היה להזכיר, ברוך השם, ספרו לי, בחורים צעירים, מגיל 18 עד 25, היו שם כמה בחורים, הם אומרו לי, ברוך השם, יש לנו בית כנסת שם, לומדים, היה שם הרבה, סיפרו לי כמה סיפורים, איך בלב קיבוץ, הכי חילוני שבעולם, ועכשיו הם שאלו, ככה הם סיפרו לי, שהם שאלו איזה רב, אמרו, טוב, נעזוב את הקיבוץ. הרב שלהם אמר, לא, אל תעזבו את הקיבוץ. הפוך. תקשטות של שמיים בתוך הקיבוץ. באותו קיבוץ שלא רצה להכיר, לא היה בלקסיקות של המושג כיפה. אסור היה להגיד כיפה, קריאת שמע, אין כזה דבר. בקיבוץ הזה מסתובבים הבחורים שלהם, שהם עם פאות, עם סקנים, עם כיפות על הראש, בדרך כלל כיפות לבנות של ברסלב, מסתובבים בקיבוץ, הופכים את הקיבוץ. הופכים את הקיבוץ. היה שם, הם סיפרו לי סיפור נפלא מאוד. יראו מה זה העין טובה שיש להם. הם סיפרו לי, הם יושבים בשבת אחר הצהריים, לומדים גמרא, בצריף. עכשיו, כדי שיהיה אוויר, קרוב לים, אוויר טוב, הם פותחים את הדלת. הגיעה תלונה לוועדת הקיבוץ. מי התלונן? בנות הקיבוץ התלוננו. מה הייתה תלונתם? התלונה שלהם הייתה, למה הבחורים משאירים את הדלת פתוחה, אנחנו לא יכולות להסתובב ליד הדלת, אנחנו לא לבושות צנוע. לומדים תורה, אנחנו לא יכולים להסתובב לצנוע. אומרים לי הבחורים, תראו מה שאומרים לבחורים. הבחורים אומרים, אנחנו לא הערנו להם שום דבר. אנחנו עושים את שלנו, לא מדברים. אז הבחורים אומרים, תראה איזה צדיקות הבחורות האלה. מעצמם הן מרגישות שהן לא יכולות להסתובב שם בלבוש לא צנוע. פנתה אליהם הוועדה של הקיבוץ בחומרה גדולה מאוד, ואמרה להם, אנחנו מבקשים מכם, אל תפסיקו ללמוד, הבינו שאין מה לדבר, תסגרו את הדלת. הבחורים אמרו להם, תסגרו מחילה, אנחנו צריכים אוויר, אנחנו לא סוגרים את הדלת. ולא אמרנו, אנחנו לא התערבנו אצל אליהם כלום, אז גם שלא יתערבו לנו. אמרו לי הבחורים, הבחורות מעצמם קיבלו על עצמם לעשות סיבוב, הם לא יעברו דרך הצריף הזה. אם לומדים שם התורה, הם לא עוברות בלבוש, לא צנוע דרך הצריף. אז הבחורים אמרו לי, תראה איזה צדיקות הבנות שלנו, לא מוכנות להסתובב בלבוש לא צנוע כשלומדים תורה. אמרתי להם, בעזרת השם, עוד כמה זמן נבוא לקיבוץ שלכם, בחדר אוכל, יהיה 200 אנשים אצל הגברים, עוד 200 אנשים אצל הנשים, יהיה... החדר אוכל כבר יהיה בית כנסת, לא יהיה מקום. כל זה, זה הסוד של מכת בכורות. זה הסוד של הערת הכתר, שהופכת את כל הזה, פתאום מגלה לנשמות ישראל. זה לא הגיוני. זה לא שבאו ואמרו למישהו משהו הגיוני, זה, יש כאלה מוכיחים שהתורה אמת. פה זה עניין אחר. זה הרבה יותר גבוה. ופתאום האדם יודע, אני יהודי ואני הבן של הקדוש ברוך הוא. מאיפה אתה יודע את זה? הוא לא יודע להגיד מאיפה הוא יודע את זה. כי זה הניצוץ שהתגלה במכת בכורות בליל יציאת מצרים. וזה כתוב בהגדה של פסח. ואעבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. אני ולא אחר, אני השם. מה זה אני? מה זה? ההגדה אומרת, הקדוש ברוך הוא מדגיש, אני עברתי בארץ מצרים. אני עברתי, זה האור האלוקי שמתגלה בתוך נשמות ישראל. ומגלה פתאום לאדם שהוא יהודי. זה בא משום מקום. כי זה בא, למה זה משום מקום? כי זה בא מעל המקום. זה בא מעל הספירות. מעל החוכמה, מעל ההיגיון, מעל ההבנה. אתה צודק. באמת זה כתוב בספרים, כמו שאתה אומר. אז יש לי ידיד שהוא חרדי מבית, ההורים שלו צדיקים. הרב ריכטר. אז הוא כל פעם בוכה שהוא מגיע לשם. הוא אומר, למה היגרה חלקי? בגלל שאני נולדתי חרדי, אז היגרה חלקי? אז הוא חולק על זה, והוא אומר שהאור הזה יכול להתגלה גם לחרדים. הוא לא רוצה שיגרה חלקו מזה. הוא כל פעם טוען. שאומרים את זה, אז הוא אומר, רגע, רגע, אז מה איתי? אז אני לא אסכה לחזור בתשובה? אז הוא טוען שזה גם לחרדים צריך להתגלות, האור הזה. אבל באמת, אתה צודק, שבדווקא בריחוק, דווקא במקום של הריחוק, הדבר הזה, הזה מתגלה. יש לו קשר לזה, כן, יש לו קשר לזה, וכן, יש הרבה קשרים, הרבה זה. יש בחינה בחנוכה שאין בפסח, ויש בחינה בפסח שאין בחנוכה. נגיד את זה במילה אחת, כי לא יודע, נספיק עוד לעשות שיעור, נראה. בליל הסדר, אז מתגלה האור של הכתר בגילוי עצום ונורא מאוד. למעשה, יש סדר בהתגלות של המדרגות הרוחניות, שרבנו הרי הקדוש מרבה לגלות את זה. מרבה לגלות את הסדר, בכל יום ויום, בשבת, בכל חג וחג. ואנחנו רואים שכל השנה, כל השנה בנויה לפי סדר מסוים. יש סדר שחוזר, בכל מיני בחינות, אבל הוא חוזר. תמיד ההערה הרוחנית מתגלית ממדרגה למדרגה. מה זה ליל הסדר? ליל הסדר זה הלילה של הכי אי סדר. באמת בקבלה זה נקרא ליל אי סדר. זה בדיוק הפוך מליל הסדר, הליל הסדר. מדוע? כי בליל הסדר מתגלות הרבה הרבה מאוד מדרגות שלא כסדר. פתאום מגיע אור מאוד רוחני מאוד גבוה, שהמדרגות התחתונות עדיין לא התגלו, פתאום מתגלה אור רוחני מאוד גבוה, והוא מקיף, ולכן ההערה הרוחנית של ליל הסדר אין אותה אף לילה בשנה. היא לא הערה של לילה, היא הערה רוחנית של יום. היא נקראת מדרגת היום. ועל זה כתוב, לילה כיום יאיר, על ליל הסדר. וכל העניין של ליל הסדר זה לגלות באמת את הבחינה הזאת של הקשר המאוד מאוד מיוחד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ירצה שנזכה לזה.